בעזרת השם בפורים. אולי נסגור את הדלת? תסתכלי נשארו שם אבל. רוצה לראות אם נשאר שם צאן? טוב. אז הפסקה הראשונה שנראה היום, זה פסקה שמדברת באופן כללי על הימים המיוחדים, שמגיעים אלינו כל פעם, כל פעם כשמגיע העת, כשמגיע החג, אז מגיעים ימים מיוחדים. אז קודם נראה על זה, ומתוך זה באמת נדבר על האור המיוחד של פורים. בסדר? זה ממש, אני מקווה שזה ממש כזה להכניס אותנו אל תוך ה... באופן כללי אל תוך החג. ברוך השם, אני חושבת שזכיתם ללמוד המון המון דברים על פורים, וזה באמת הרגשה אחרת להיכנס לחג. כשאת שומעת את המילים של המגילה, ופתאום כל הדברים שלמד את העומק של הסיפור מתייצב לנגד עינייך, זה ממש מרגש וממש נותן כוח ועומק אחר לחג. וגם בכלל כל הדברים האחרים שלמדתם, בעיניי זה ממש מחבר מאוד מאוד ועושה שתהיה סייעתא דשמיא להיכנס לחג כראוי. אז הרב אומר בשמונה קבצים, זה מופיע גם באורות הקודש אני חושבת, הוא אומר כך, אורות הקודש שמתנוצצים באיזו נקודה צריכים תמיד להאריך את ערכם, איך הם מתפשטים בגניזה בכל המרחב והולכים בשבילים נסתרים וזרמים חבויים עד שבאים להתגלות באותה נקודה המהירה. אז קודם כל אומר הרב, העולם הזה הוא עולם אלוקי. את העולם הזה ברא ריבונו של עולם. אתם צריכות דפים? מי שצריכה דף? מי עוד צריכה? מה תביא עוד? תקחי עוד קצת יש. למדנו את זה ביום... בסדר, לא משנה, תקחו. אומר הרב, מי שברא את העולם זה ריבונו של עולם. ריבונו של עולם נמצא בעולם הזה. אורות של קודש נמצאים תמיד בכל העולם הזה. תמיד. אלא מה? האורות האלה הם נסתרים. הם חבויים. אדם יכול לעבור את כל חייו ולחיות חלילה את כל החיים רק ברובד החומרי של החיים. לא להרגיש שום דבר פנימי, להיות עסוק רק בדברים הפיזיים, בדברים הטכניים. אבל באמת, באמת, באמת העולם הזה הוא אלוקי, באמת, באמת, באמת העולם הזה מלא באורות של קודש. הרב אומר, זה מתפשט בגניזה, זה גנוז. אבל זה נמצא בכל המרחב, כל העולם כולו הוא אלוקי. זה קודם כל וראשית לכל. ואז אומר הרב, יש זמנים של גילוי. יש זמנים שיותר קל להיפגש עם האור האלוקי. האור האלוקי נמצא תמיד. אבל הקטנות שלנו והשטחיות שלנו והרדידות שלנו וה... כל הסיבוכים שלנו והמורכבויות הם מסתירים את זה. אבל יש פעמים שאפשר להיפגש, כן? ויש איזו נקודה שמהירה שדרכה אפשר להיפגש עם האור. פתאום זה מתגלה. איפה אפשר לגלות את הקדושה האלוקית שבעולם? הרב אומר, יש שלושה שבילים שדרכם אפשר להיפגש עם האור האלוקי. דרכם אפשר להיפגש עם זה שהעולם הוא זה, הזה הוא לא רק חומר, שיש לו גם נשמה. אז השביל הראשון, אומר הרב, זה קדושת האדם שבישראל. בואו נראה רגע מה אומר על זה הרב ואז נסביר. קדושת האדם שבישראל הרי חבויה בכל האדם הכללי, באנושיות כולה, בעומק הגניזה. בנות, כל בני האדם נבראו בצלם אלוקים. כל בני האדם הם צאצאים של האדם הראשון. אומר הרב, באמת, 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 בעומק העומקים של כל בני האדם יש נשמה, היא שונה מהנשמה שלנו, אבל היא חלק אלוקה ממן. אין אדם שאין בו את זה. מכיוון שאומות העולם מלאים בכיסויים, מלאים בערימות של חומריות שעוטפות אותם, אז הם פחות חיים את זה, הם פחות מרגישים את זה. אבל גם שנאת האומות אלינו, השנאה כל כך גדולה, שאומות העולם שונאות אותנו, שונאים אותנו, זה בגלל שבתוכם יש נשמה, וכשהם פוגשים אותנו, אז פתאום הם רואים, מה זה רואים? הם מרגישים בפנים שיש בנו משהו שצר להם שאין בהם, שכואב להם שאין בהם. יש בהם איזה געגוע שהם לא יכולים לקרוא לו בשם, והם גם לא נמצאים במקום שבחיים הם מסוגלים כבר להופיע את הנשמה. אז נהיה בתוכם איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול בין הצד הנשמתי הנסתר נסתר נסתר לבין החיים, ואז המפגש איתנו הוא מכעיס, המפגש איתנו הוא מתסכל, המפגש איתנו אומר שצריך להיות יותר טובים, והם לא רוצים להיות במקום הזה, ואז זה מופיע בתור שנאה, לפעמים שנאה קטנה, לפעמים שנאה נוראית, ופגשנו את זה חזק מאוד בשמחת תורה. אומר הרב, הקדושה הזאת של האדם היא הולכת וזורמת על ידי כמה דרכים עמוקים, סבוכים וגנוזים. גם בתוך האנושות זה נמצא, אבל זה עמוק, זה סבוך, זה גנוז, זה נסתר בתוכם. עד שבאים לידי הגילוי של ההארה בנשמת ישראל. איפה האלוקיות הזאת תמיד מופיעה? בעם ישראל. עם ישראל יש לו נשמה אחרת. עם ישראל הנשמה שלו, כי מה את אומרת? רגע, לא, זה קדושת האדם. קדושת האדם שבישראל. אתה רוצה להאמין שיש בעולם קדושה, אם אתה פוגש אדם גדול בעם ישראל, מה אתה מרגיש? כן, באמת. באמת יש קדושה באדם. נכון, האדם עשוי מבשר וורידים ועורקים וכבד וקיבה וכל מיני דברים מאוד 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 גשמיים, אבל הוא לא חתיכת בשר. את פוגשת אדם גדול בעם ישראל ואת אומרת, וואו, יש פה משהו אחר, נכון, יש לו גוף, אבל הגוף הזה הוא מלבוש לנשמה, למשהו עמוק, רוחני, עליון, אחר. אז יש נקודה אחת שמאירה את הקדושה האלוקית בעולם. זה השביל הראשון. איך קוראים לנקודה הזאת? עם ישראל. עם ישראל, כל מי שבעם ישראל יחליט לחיות על פי הנשמה שלו, אז החיים שלו יהיו חיים אלוקיים. חיים נשגבים, חיים קדושים, חיים תיאוריים. זה שביל אחד שדרכו אפשר להיפגש עם הקדושה האלוקית שבעולם, עם אורות הקודש שבעולם, עם ישראל. ככל שהאדם הוא יותר עליון, יותר פוגשים בו את הקדושה. ככל שהאדם יותר טהור, יותר פוגשים בו את הקדושה. אז זה שביל אחד. השביל השני, אומר הרב, קדושת המקום. מלאה כל העולם, אבל חבויה היא ועלומה. והולכים שטפי הקודש המסתתרים ושואפים אל מקום התגלותם, אומר הרב, כל המקומות בעולם הזה, כולם מלאים באורות הקודש האלה, כל המקומות בעולם, ברא אותם ריבונו של עולם, כל המקומות בעולם מסתתרת בהם הקדושה האלוקית, אבל היא נסתרת. אנחנו רואים רק אדמה, אנחנו רואים רק סלעים, אנחנו רואים רק נופים, אף אחד לא רואה שם בפנים את אלוקים. עד שלאן מגיעים? לאיזה מקום מגיעים? לארץ ישראל. אומר הרב, עד שבאים לידי גילוי בארץ ישראל, ראש אפרות תבל, ומשם לנקודת הקודש בית המקדש, ואבן שתייה, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, איפה זה התגלה הכי 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 חזק? זה התגלה בקודש הקודשים, נכון, אמרנו, קודש הקודשים זה מקום שהוא אינו מקום, זה מקום שנמצא על האדמה, וארון העדות שהוא יותר גדול מקודש הקודשים נמצא בתוך קודש הקודשים, ושכינה שורה בתוך קודש הקודשים. אי אפשר להסביר את זה. אז המקום הכי אלוקי זה קודש הקודשים. אבל כל ארץ ישראל, האדמה אולי נראית אותו דבר, והאבנים נראים אותו דבר, ונראות אותו דבר, וזה לא. אדמת ארץ ישראל, שם מתגלית הקדושה האלוקית, גם אם חיצונית, זה נראה אותו דבר כמו אדמות אחרות בעולם. אז מי שרוצה להיפגש עם הקדושה, נכון, סיפרתי לכם שאביטל שרנסקי, כשהיא שמעה על ארץ ישראל כשהיא הייתה ברוסיה, אז אי אפשר היה לדעת שום דבר על ארץ ישראל, כי הקומוניסטים לא נתנו שום דבר לדעת. היא שמעה על ארץ ישראל והיא חלמה על ארץ ישראל, וכשהיא הגיעה לארץ ישראל, היא ירדה מהמטוס והיא אמרה, אף פעם בחיים שלי לא ראיתי כאלה שמיים. והיא צודקת. זה לא ראייה חיצונית, מה שהיא אמרה. אולי חשבה שזה חיצוני, אבל זה שהשמיים בארץ ישראל הם יותר בהירים, הם יותר זקים, הם יותר צלולים, כי זה מקום אחר, כי זו אדמה אחרת, זה משהו אחר. כן, הרבה אומרים את זה, הרבה אומרים את זה, שהשמיים בארץ ישראל הם נראים אחרים, שבחוץ לארץ השמיים הם חיוורים, הם לא, כן. זה, גם האוויר, נכון, נכון. בעיקר האוויר של חברון, מה להגיד. אני משוחדת, אבל... אז זה השביל השני, אדמת ארץ ישראל וירושלים. מה השביל השלישי, אומר הרב, קדושת הזמן. מתפשטת היא על כל אורך הזמן, ברוך השם, יום יום, תמיד 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 הימים מלאים בקדושה. אלא מה? בימי החול, מי מרגיש את הקדושה? אנחנו עסוקים בצורכי הפרנסה, יש לנו המון מטלות והמון דברים שאנחנו צריכים להספיק, ועומסים ומשימות ומה לא, והכל מאוד 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 מחובר לחיים הארציים. אומר הרב, הולכים קווי אורי הקודש ונמשכים בצורה מסותרת עד שבאים לידי הבאה וגילוי בזמנים המקודשים. מתי אנחנו נפגשים עם הקדושה בזמן? קודם כל בקדושת השבת, תחילה למקראי קודש, בתור קדושה מקורית שהיא משפעת קדושה על העולם ועל ישראל. קודם כל, כל יום שביעי בשבוע יורדת קדושת השבת. דיברנו על זה קצת, שכל הימים הולכים אל השבת וכל הימים יונקים מהשבת. כל הימים, נכון, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, הכל יום אנחנו מנסים לקבל כוח מיום השבת. יום השבת, הוילון של ימות החול מוסט. יש וילון שמסתיר מאיתנו את הקדושה. אבל מי שמברר מה משמעותו של יום השבת, ומי שמקשיבה יפה בשיעורים של הרב יעקב מרציאנו על הלכות שבת, ואחר כך היא גם מקיימת את ההלכות האלה, אז כשמגיע יום השבת, אז אפשר להזיז את הוילון ולהיפגש עם קדושת השבת, זכר למעשה בראשית, להיזכר שכל העולם כולו נברא על ידי בורא אחד, וכל העולם כולו יש לו מגמה אחת, וכל העולם כולו הולך למקום אחד, התחיל בנקודה אחת, פתח גן עדן, והולך אל מקום אחד, שב אל גן עדן. את כל הקדושה הזאת אפשר למצוא ביום השבת. וגם אומר הרב, ובקדושת הימים טובים, בתור מקבלי שפעת הקודש, על ידי ישראל דקדשין הוא לזמנים, אז את הזמנים עם ישראל מקדש על ידי קידוש החודש, נכון? אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. אומרים חז"ל, למה כתוב אותם בלי וב? אתם קובעים את זמני המועדים. מה קורה? כל הזמן הוילון של החומריות מסתיר לנו את הקדושה, ואז מגיע חג הפורים ואפשר להזיז את הוילון. ועם מה להיפגש? עם מה אנחנו רוצים להיפגש בחג הפורים? עם איזה קדושה אלוקית? עם קדושה אלוקית שמבררת לנו שבתוך כל עולם החומר נמצא ריבונו של עולם, ושכל העולם כולו, כל בני האדם וכל ההיסטוריה האנושית וכל מה שמתרחש הכל זה תחפושת. וכשאנחנו קוראים בחדשות שקרה כך או אחרת, אז זה רק הקליפה של המציאות. ומי שדוחף את כל המציאות, דרך מה? דרך מה שאת שומעת בחדשות, דרך מה שמתרחש בעולם, שרי המדינות האלה ושרי ראשי המדינות האלה, והפוליטיקאים האלה והפוליטיקאים האחרים, ומה שמתרחש במדינה הזאת ובמדינה הזאת, ומה שמתרחש בחיים הפרטיים שלך. בכל המקומות האלה נמצא ריבונו של עולם, ואת כל תהליכי החול מוביל הקודש, ובתוך כל התהליכים ריבונו של עולם נמצא, גם בתוך החיים שלך. וכדי להיפגש בפורים עם ריבונו של עולם, אנחנו עושים הפוך ממה שקורה בעולם. אנחנו מצד אחד אנחנו מתחפשים, נכון? כי זה חג התחפושות, כי כל מגילת אסתר זה תחפושת אחת גדולה של הסיפור האלוקי. אבל פורים מבקש ממך להוריד את כל התחפושות שכל השנה את מלבישה על עצמך, ולנסות לגעת בה בפנים, בעומק של מי שאת. זה מה שפורים מבקש, לגלות שהתחפושות הן רק תחפושות, ודווקא בפורים יש איזה סוד פנימי שהוא שייך רק לי. מה אני צריכה לעשות בפורים? כמו שאנחנו בפורים דרך סיפור המגילה מאמינים שהכל בידיו של ריבונו של עולם, וכל פעם כשכתוב המלך זה מלכו של עולם, אז בפורים את צריכה להרפות, פשוט להרפות, ולהיות כלי לאור האלוקי שיורד בחג הזה, להיות כלי פתוח למה שריבונו של עולם רוצה להעביר דרכי בעולם. וברגע, אתם יודעות שנשים הן לא יודעות להרפות, שמעתם על זה פעם? אין מצב שהן ירפו. נשים צריכות לשלוט במצב ולהיות אחראיות, ואם הדברים לא יקרו כמו שאני רוצה, נכון? אני ממציאה? אין דבר כזה שלא יקרה מה שאני רוצה. אם לא יקרה מה שאני רוצה, העולם יחרב, יחרב. מה זה פורים? פורים זה להגיד, אני מאמינה שהכל ביד השם. אני מאמינה, כן. אני מאמינה שמי ששולט במציאות זה ריבונו של עולם. אנחנו תמיד מאמינות בזה, ברור. אבל אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו מה? בסדר, ריבונו של עולם וזה, אבל בואו נדאג שזה יהיה כמו שאני רוצה. פעם אחת, אל תחליטי איך את רוצה שזה יהיה. נכון, סיפרו לך שהבנים בוכים ומתרגשים, ואם את לא תבכי ולא תתרגשי זה לא יהיה. לא, רגע, רגע, לא. בפעם הזאת את תגידי לריבונו של עולם, אני אתן לך לעבור דרכי איך שאתה חושב. אני אתן לך ששמחת פורים תיכנס אל תוך תוכי, כשאני רפויה, כשאני פתוחה, כשאני כולי כלי לברכה האלוקית שתעבור דרכי בפורים. איך זה יהיה? אני לא יודעת. מה יקרה בפורים? אני לא יודעת. מה עשיתי? זה נעלם לפתע פתאום. אולי זה עוד קיים, לא? אין כמוני. בסדר?
כן, כן.
יפה, תודה. אז מה פורים מבקש? שפשוט תהיי שם פתוחה לאור של פורים. אל תדמייני. פורים יהיה מוצלח רק אם אני אבכה שלוש פעמים והדמעות יזלגו ויש שם אוקיינוס. לא, מה את יודעת? אולי כן ואולי לא. ואולי יקרה משהו אחר. בפורים אמרנו, מזיזים את השכל הצידה. נותנים לו רגע מנוחה, וגם לנפש לתת מנוחה ולבטוח שמה? לבטוח שהטובה, ומתוקה וצדיקה בעיני ריבונו של עולם. וריבונו של עולם מבקש לברך אותך בברכת פורים. איך זה יהיה? את לא יודעת. תני לזה להיות. תני לזמן הזה, כשיורדת קדושת פורים אל תוך המציאות, תגידי, אני בת שלך, ריבונו של עולם, ואני מאמינה שקדושת הזמן הזה תעבור דרכי. כי למדתי על פורים והכנתי את עצמי לפורים, ואני מקיימת את המצוות של פורים, אני נכנסת בעין טובה לפורים. ותהי שם, תרגישי שפורים עובר דרכך, שקדושת הזמן הזה מופיעה גם דרכך. אבל לא להתחיל לעשות דיוקים, זה צריך להיות ככה, זה צריך להיות אחרת. לא, זה יהיה. איך זה יהיה? את תראי איך זה יהיה. זה שלך. בתנאי שאת מוכנה בחג הזה להרפות. מה זה הביטוי עד דלא ידע? זה ביטוי שלא שייך לשום יום אחר בשנה. כל השנה את צריכה לדעת, נכון? את מתלבטת על משהו, אז מה את עושה? את חושבת בשכל, את כותבת מעלות, את כותבת חסרונות, את מתייעצת עם אנשים, את משווה דברים, את מבחינה בין דברים, וככה זה מה שצריך לעשות כל החיים, בסדר? כשאת צריכה להחליט מה את עושה ולהכריע וכל מיני שאלות וכאלה, בסדר, את נותנת לשכל את המקום הראוי לו. הוא הראשון, נכון? כתוב שמי שנותן לשכל את המקום הראשון הוא מלך. מוח, לב, כבד, נכון? קודם השכל, אחר כך הרגש, ואחר כך הצדדים הנמוכים שבחיים. מה זה כשלא נותנים לשכל את המקום הראשון? אם הופכים את האותיות יוצא, כלום. לא כל כך נחמד להיות כלום. רק ביום הזה. פשוט לתת לקדושה של היום. להיכנס לתוכך, להיות ריקה לקדושה האלוקית. והיא תיכנס. ואיך את תהיי? אני לא יודעת. זה גם לא חשוב. יום אחד בשנה עד דלא ידע. אני לא יודעת. אני מוכנה להסיר את כל החומות ואת כל המחיצות ואת כל הביצורים שיש לי כל השנה. בסדר? כל השנה חייב את זה. צריך חומות, צריך מחיצות, ואת הולכת בזהירות, נכון? המידה הראשונה במסילת ישרים זה זהירות. אם לא נהיה זהירים, חס ושלום, חס וחלילה, אנחנו עלולים ליפול לבור עמוק. אבל זה לא בפורים. בפורים אנחנו אומרות, אנחנו בוטחות בך ריבונו של עולם, שכשנהיה במדרגת שלה דלא ידע, זה מה שיכנס זה הקדושה. לא יודעת באיזה מדרגה נהיה. אם אנחנו במוכנות, לא דרך יין, אנחנו לא נשתה, נכון, נכון. אבל אנחנו כן ניתן, נשתדל, לתת לעצמנו לשחרר את השכים. לא לתת לכל ההגנות שיש לנו במשך השנה להגן עלינו. לחפש את הלב, את הלב, את הלב, את הנשמה, את מה שקורה בפנים, בפנים, בפנים. ולכן אני אומרת, אל תציירי לעצמך איך זה צריך להיות, כי אנחנו לא יודעים איך זה צריך להיות, אין לנו מושג. בסדר? זה עלום, זה סוד. זה סוד שאנחנו מוכנים לקבל אותו אל תוכנו. בתנאי שבאמת להרפות בפורים צריך להרפות. לא להיות כל הזמן שמורות, 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 זהירות, 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 זהירות. לא. אומר הרב במקור השני, המצוות שבזמן מעלות את הנשמה הפרטית של האדם אל אוצר הכלל כולו. ההצלחה הרוחנית גדולה היא כשחושבים להאיר את הנשמה מאור הגנוז שבכל מצווה בזמנה ודבר בעיתו מה טוב. אז קודם כל להאמין שאפשר להאיר את הנשמה שלך מתוך האור המיוחד של פורים. את יכולה ביום הזה להאיר את הנשמה שלך. איפה תגלי את האור של פורים? דרך כל מה שלמדת על פורים, זה האור של פורים על אמת. הוא פשוט יורד, כל מה שלמדת יורד ביום הזה. זה לא נשאר רק בשכל, זה באוויר. זה נמצא. ודבר שני, אומר הרב, מי שמתחבר למצוות ולמהות של החג, הוא נהיה בן אדם כללי, את כבר לא את באופן פרטי. את כבר חלק מהאומה כולה. שכל האומה כולה שייכת ביום הזה לאור המיוחד הזה. לא, אבל לא, את שייכת לאוצר הכלל כולו בנשמה של עם ישראל, לא בהצרות עכשיו של עם ישראל, בסדר? זה משהו עמוק, זה משהו פנימי. את כבר, את כאילו מחוברת לעם ישראל במהות שלו, בסדר? והמקור האחרון אומר כך, צריך צדיק להאמין בעצמו שהוא ראוי לשמוח במצוות שמחה שאין כל העולם כולו כדאי הוא לה. שמחת עולמים. יש בעולם הזה איזשהו צד של שמחה שהוא קיים תמיד. הצדיקים יכולים להיות במדרגה הזאת תמיד. איזה חיבור פנימי. אצל הצדיקים אתם יודעות ששמחה זה לא, זה שמחה עמוקה פנימית, לא איזה משהו שאמור דווקא להתגלות חיצונית. אומר הרב, בפרט בזמני שמחה, שאין קץ לאושר המתגלה בעצם הזמן, ובמצוותיו מגרשים לגמרי מן הלב את כל החשבונות הקודרים, שהאדם יכול להעיב על ידם את חייו הרוחניים. מה קורה בתוך עצם השמחה של חג הפורים? זה באמת להעצים חג. את השמחה האמיתית שקיימת במציאות על כל הטוב שבעולם, ועל הקודש שבעולם, ועל הטהרה שבעולם, ועל העדינות שבעולם, ועל האצילות שבעולם, שהם באמת באמת נמצאים וקיימים. ודווקא את החשבונות הקודרים לא להשאיר לאותו זמן. גם אם כואב לי על דברים, לרומם את זה למקום של שאיפות, של תיקון, ושל עלייה, ושל התקדמות, ושל צמיחה, ולא להשאיר את זה בתוך הכאב. זה זמן שאנחנו רוצים גם את הדברים הכואבים לרומם. שמחים בהשם בקדושת גילוי אורו בתוכיות נשמתנו, המתאגדת עם תוך העולם כולו, ועולה בהכרתה בשלבת פנימית, להתקשרות רוחנית באור השם ועליצתו בעוז קודשו המחיה כל, ממלא כל ומקיף הכל, מחולל ומוליד צדיק כביר. אבל בסוף, שמחת הפורים מחזירה אותנו לאן? למקומות הכי הכי פנימיים. לדברים הכי 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 עמוקים שיש בעולם כולו. זה מחזיר אותנו לזה שהעולם אלוקי, שהעולם הוא טוב. שהעולם מתחיל בטוב והולך אל הטוב והטוב ינצח, לשם זה הולך. ועל זה יש שמחה גדולה, שהחיים שלנו לא עוברים סתם, שהחיים שלנו לא כמו שאנחנו נראים חיצונית סתם חתיכות בשר, אלא משהו הרבה הרבה יותר נשמתי וטהור וקדוש ועליון. ועל זה שמחת פורים. וזה כל הסיפור של פורים, שגם במקומות הכי מרוחקים ריבונו של עולם נמצא, וגם מתוך המקומות היותר נמוכים אפשר להגיע ולמצוא את ריבונו של עולם. והיום הזה הוא סגולה להיפגש עם זה, הוא סגולה להרגיש את זה, הוא סגולה להיות שם, כל אחד לפי מדרגתו, ולשמוח, לשמוח על זה שאנחנו נמצאים בעולם שהוא אלוקי. אז זה קצת על השמחה של פורים. ואולי רציתי לדבר קצת עוד על מרדכי, יש לי דף אבל לא צילמנו אותו, מתלבטת, אז אולי נצלם ונראה קצת דברים כי יש לנו עוד. למדתם קצת על מרדכי? למדתם? מהר"ל, למדתם על מרדכי ויוסף שלא מוותרים? למדתם על מרדכי ויוסף? כן? מה למדתם? לא, אני שואלת על מרדכי שלא משקורע ומשתחווה, ועל יוסף הצדיק. אז אני אתחיל, בסדר, עסקה, תסלחי לי שאני כבר מתחילה בלי הדף. טוב, אז מה חז"ל מחברים בין מרדכי ליוסף? מה כתוב על יוסף? על יוסף כתוב שהוא בבית פוטיפר, כתוב ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה. ככה כתוב על יוסף. כשיוסף נמצא בבית פוטיפר, אשת פוטיפר כל יום מחדש מנסה לפתות אותו ליפול. כל יום מחדש, ואמרנו שיוסף נער צעיר, נזרק מהבית לארץ זרה, לא מכיר אף אחד, לא שייך לאף אחד, אף אחד לא מחפש אותו, אף אחד לא דואג להחזיר אותו הביתה, הוא משרת בבית של פוטיפר בעולם הפוך, 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 הפוך מהבית של אבא שלו, ואולי יש נקודת אור אחת בתוך הסיפור הזה, שקוראים לה אשת פוטיפר. כבר אמרנו שלא בטוח שהיא הייתה מכוערת, ולא בטוח שהיו לה ציפורניים ארוכות ושיניים דוקרות, לא, יכול להיות שהיא הייתה עדינה, יכול להיות. יכול להיות שהיא הייתה רכה, יכול להיות שהיא נקודת האור היחידה בחיים של יוסף הזה, שהוא אבוד בעולם. מאיפה יש ליוסף כוח? כל יום מחדש, זה קרוב לחיים שלו. זה אולי איזה תקווה יחידה שיש לו בחיים. מאיפה יש ליוסף כוח לא להקשיב לאשת פוטיפר? ואת זה מקבילים חז"ל למרדכי, שכתוב ויהי כאומריו אליו יום ויום ולא שמע עליהם. כל אנשי שושן הבירה קוראים ומשתחווים לאמן, זה חוק של המלך, וכל יום מחדש באים אל מרדכי ואומרים לו, למה אתה לא עושה כמצוות המלך? איזה מין דבר זה שאתה לא משתחווה לאמן? מכל כיוון שאפשר באים אליו בטענות, גם הגויים באים אליו בטענות, לא היה צריך את הצד השני, סליחה לא אמרתי לך, זה סתם, לא יודעת למה יש את זה שם, לא חשוב. אנחנו בדף הזה, בסדר? בצד הזה. מאיפה יש למרדכי את הכוח לעמוד כל יום מול כולם? כולם, כולם, כולם אומרים ההפך ממנו. מאיפה יש לו כוח לעמוד מול כולם ולא לוותר ולא להשתחוות? אז אומר המהר"ל, והיא כאומרם אליו יום ויום במדרש, רבי יוחנן בשם רבי בנימין ברבי לוי, בניה של רחל, איפה מתחיל הכל? במי מתחיל הכל? מאיפה השורש של הכוח? אצל רחל אמנו. בניה של רחל ניסן שווה, ניסן זה הניסיון שלהם. הבנים של רחל, הניסיון שלהם שווה, וגדולתן שווה. עד אהוד הכתיב, והיא כדברה אל יוסף יום יום, וכאן כתיב ואי באומרם אליו יום ולא שמע עליהם. ולהלן כתיב, אצל יוסף כתוב ולא שמע עליה לשכב אצלה. כמו שמרדכי לא מקשיב לכל מי שאומר לו למה הוא לא קורא ולא משתחווה, ככה יוסף לא מקשיב. למה הוא לא מקשיב? לקולות של אשת פוטיפר שמנסות מבחוץ ומבפנים להפיל אותו. וגדולתן שווה, אומר המערה, אומרים חז"ל, עד אהוד הכתיב, היסר פרעו את הבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בגדי שש, וכאן כתיב, היסר המלך את הבעתו, אשר העביר מאמן ויתנה למרדכי, להלן כתיב, הרכב אותו במרכבת המשנה, אשר לו ויקראו לפניו אברך, וכאן כתיב, ונתון הלבוש והסוס, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז גם יוסף וגם מרדכי מקבלים את טבעת המלך. יוסף מקבל את הטבעת של פרעו ומרדכי מקבל את הטבעת של אחשוורוש, וגם יוסף וגם מרדכי רוכבים על הסוס. מה זה מבטא? המלכות הזאת שיוסף ומרדכי זוכים לה זה לא מלכות חיצונית. יוסף ומרדכי הם שני אנשים שמלמדים אותנו שאפשר להשתלט על היצרים הרעים שמנסים להפיל אותנו מבית ומחוץ. יש יצרים רעים שמתלבשים בכל מיני מלבושים יפים, מפתים, נעימים, עדינים, כמו אשת פוטיפר שלפעמים זה מבפנים ולפעמים זה מבחוץ, ויש יצרים רעים שמופיעים בתור תרבויות וקהלים שמנסים לגרום לך ללכת ביחד איתם. אם כולם כך, מה פתאום שאת תהיי שונה? אם כל העולם מסתכל על הדברים ככה, למה שאת תסתכלי עליהם אחרת? יש כל מיני שיטות ליצר הרע. ויוסף ומרדכי, עוד הרבה לפני שהם מקבלים טבעת, הם חיים כמו מלכים. מה הכוונה להיות מלך? שאתה שולט בחיים שלך, שאתה מכוון את החיים שלך, שאתה מחליט איך החיים שלך ייראו, ולא הקולות והרעשים מבחוץ שאומרים לך איך אתה יכול להיות אחר מכולם, ולא הקולות והרעשים מבפנים שהנה אולי העולם מציע לך דברים שיהיו לך נעימים וחביבים. לא, יוסף ומרדכי הם מלכים מלכתחילה. כשהם מקבלים את טבעת המלך, זה רק ביטוי חיצוני למי שהם תמיד. ומה זה הסוס שהם רוכבים עליו? אז סוס הרבה פעמים בחז"ל זה ביטוי ליצר הרע. סוס שוטף במרוצתו, אני חושבת שככה כתוב באחד הפסוקים, אני מקווה שאני לא ממציאה פסוק חדש, אבל חז"ל אומרים כסוס שוטף במרוצתו, ככה זה היצר הרע. זה איזה זרימה כזאת, איזה שטיפה כזאת, איזה כוח כזה חזק, 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 שפתאום נכנס לתוכך ואתה לא מצליח להתגבר. זה שוטף אותך, זה מזרים אותך, זה מביא אותך למקומות שלא חשבת שתגיע. זה שמרדכי רוכב על הסוס, וזה שיוסף רוכב על הסוס, זה לא מתנה חיצונית שהם קיבלו בגלל שהם התנהגו יפה, לא. כי הם תמיד הצליחו לבד לרכב על הסוס, כי הם תמיד הצליחו להתגבר על היצר הרע. אומרים חז"ל שזה שמרדכי מצליח להתגבר במקום שאף אחד אחר לא מצליח, זה בגלל שהוא בן של בנימין. אני בפסקה השנייה. מה אמר מרדכי למי שאמר לו מדוע אתה עובר את מצוות המלך? רבי לוי אמר להם מרדכי, משה רבנו עליו השלום הזהיר לנו בתורה, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, וזה הרשע עושה עצמו עבודה זרה? וישעיה הנביא, זהירנו חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב הוא? ולא עוד אלא שאנו, כן, שליחים של הקדוש ברוך הוא, שכל השבטים נולדו בחוץ לארץ, וזקני בנימין נולד בארץ ישראל. מי שהוא בן של בנימין הוא לא קורע ולא משתחווה. מי שנולד בארץ ישראל הוא כולו ארץ ישראלי. הוא האמת בהירה בתוכו, מאירה בתוכו, מחוברת אליו. אומר מרדכי, שום רעש חיצוני לא יזיז אותי מהאמת שלי. אני בן של בנימין, אני איש ימיני, ימין השם עושה חיל. ימין השם רוממה, זה בהיר וברור ומדויק אצל מרדכי, וזה הכל מכוחו של בנימין. אמרו לו ונאמר למיד ויגידו למרדכי, אמר להם המן, אמרין לזקנו, הלא הוא השתחווה לזקני, ותיגשנה השפחות ואחר ניגש יוסף ורחל והשתחוו, ועדיין לא נולד בנימין. אז בנימין גם לא משתחווה לעשיו, ובנימין גם נולד בארץ ישראל, ובנימין גם בית המקדש בנחלתו. בנימין הוא ירושלים, מרדכי הוא ירושלים, ואי אפשר להכריע את מרדכי בשום צורה. אומר המהר"ל, המדרש הזה בא לומר כי יוסף ובנימין הם שווים בזה שהם חזקים באמונה. הבנים של רחל אמנו חזקים באמונה, והם קשים ועומדים. אין אדם יכול לפתות אותם אל הרע, רק הם עומדים באמונתם. וכל זה מפני כי הם נטועים עם השכינה, כי כי בנימין הלא השכינה הייתה בחלקו, דכתיב, ובין כתפיו שכן, ועוד כי הוא נולד בארץ ישראל, שמזה תראה כי הוא שכן אל השם יתברך, וקשה להוציא אותו משם באשר הוא עם השכינה, זה בנימין. אבל גם יוסף, יוסף גם כן הייתה השכינה בחלקו, הלא הוא משכן שילו. ובחלקו, לכן נחשבים שהם דבקים עם השכינה, ושני הדברים שהם ביחד אין לפרוש אותם זה מזה כלל. ולכך אמר כי אצל יוסף כתיב, והי כדברה אל יוסף יום יום. זה לא מצליח להפיל את יוסף, כי הוא מחובר לגמרי 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 לאמת האלוקית. כתיב, והי כדברה אל יוסף יום יום, ופירוש ניסן היינו שהיו מנוסים בזה הניסיון, שהייתה כל יום ויום מדברת אליו והייתה רוצה לפתות אותו, והיה מנוסה בזה. וכן אצל מרדכי כתיב, והי כאומרם אליו יום יום, היה מנוסה גם כן בזה. ולפיכך גם כן גדולתן שווה, כאשר היו שווים בצדקתם, שהיו מנוסים ועומדים ולא שרו מן השם יתברך. כך גדולתן שנתן להם השם יתברך היו שווים בו, וגדולתן שהיו קרובים אל המלכות. אז שוב, זה שהם מקבלים טבעת, זה ביטוי למי שהם באמת. זה לא פרס, זה לא שכר, זה לא תשלום, זה מי שהם. הם באמת מלכים. ואתם יודעות שספר הכוזרי מתחיל בחלום שחולם מלך. למה דווקא מלך? למה לחלום אותו בן אדם? סתם, בן אדם פשוט, למה? כי רבי יהודה הלוי חושב שכל אחד מעם ישראל צריך להיות מלך. מלך על החיים שלו, אחראי על החיים שלו, תופס אחריות, מוכן לחיות חיים גדולים, מוכן להתמודד עם מורכבויות, מוכן להאמין בעצמו שהוא יכול להיות מלך. זה עם ישראל. עם ישראל הם אומה של מלכים שמסוגלים להסתובב בעולם הזה וללכת על פי האמת האלוקית. וזה מה שמלמדים אותנו יוסף ומרדכי בעצם החיים שלהם, שאנחנו יכולים להיות מלכים גם אם מורכב וגם אם קשה, וכל אחד עם היצר הרע שלו שמנסה להפיל אותו, כל אחד עם הכוחות החיצוניים, ולא לגלות לאף אחד, יש גם קולות פנימיים שמנסים להפיל אותנו, ואנחנו צריכים להיות כמו מרדכי וכמו יוסף, מלאים בעוז, מלאים בגבורה, מלאים בחיבור לאמת האלוקית, ולדעת שהאמת האלוקית היא יותר יקרה ואמיתית ונכונה מכל כל כל הקולות והדעות וההשקפות והמציאויות שיש בעולם הזה. בעזרת השם זה מה שינצח. למה דווקא רחל? אולי בגלל שרחל היא חיה בתוך העולם הזה, היא רואה את האלוקיות בעולם הזה, היא מאמינה בעולם הזה, היא מבינה שהעולם הזה עם כל המורכבויות שלו הוא אלוקי וזה טמון בתוכנו. אז אולי דווקא בגלל זה דווקא הבנים של רחל הם אלה שמצליחים לעמוד בעוז ובגבורה, לא להשתחוות ולא ליפול. שנזכה בעזרת השם שהימים הבאים עלינו לשלום יהיו מלאי ברכה ושמחה ואור וטוב, שהטוב ינצח, ושכל השמחה של פורים באמת תהיה שמחה שמרוממת אותנו אל דברים טובים ואמיתיים ומשמחים באמת בעזרת השם. טוב, אנחנו ניפגש היום בערב בהרקדה. תתפסו מקומות טובים בקריאת מגילה. אני לא יודעת להגיד את זה.